שמענו השבוע מהרב יהושע שפירא שיחה על עזים בקדושה, חשיבות של שמירת העיניים, סינון אינטרנט, סינון פלאפון. אני מבקש להתייחס לדברים מתוך הפרשה. אומר המדרש, ועשית את הקרשים למשכן עצי שיטים עומדים. הקרשים למשכן הם עצי שיטים, ארזי הלבנון. זה מה שבני ישראל השתמשו כדי לבנות את המשכן. אומר המדרש, הארזים היו ראויים להיגנז ולא נגנזו. כשהשם ברא את הארזים, את ארזי השיטה, את ארזי הלבנון, הוא רצה מיד אחר כך לגנוז אותם, להחביא אותם, שלא יהיו. ואמר רב חנינא, לא היה עולם ראוי להשתמש בארזים, ולא נבראו אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, שנאמר, ישבעו עצי השם ארזי הלבנון אשר נטעו, ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר, ההר הטוב הזה בלבנון. ולמה לא גנזו הקדוש ברוך הוא? שצפה הקדוש ברוך הוא שהם עתידים לעשות בהם מלאכת המשכן, ולכן הוא לא גנז אותם. וכמובן שהמדרש הזה דורש ביאור רב. למה אתה בורא משהו ואחר כך אתה רוצה להחביא אותו, אחר כך אתה רוצה לגנוז אותו? אם זה לא טוב לעולם, אל תברא, ואם זה טוב לעולם, אל תגנוז, אל תחביא. אז מה זה הרעיון הזה? השם בורא את ארזי הלבנון, הוא בורא את ארזי השיטה, ומיד אחרי שהוא בורא אותם הוא רוצה להחביא אותם. ובגלל המשכן הוא לא מחביא אותם. הדבר דורש ביאוריו. עוד פעם מופיע במקדש, במדרש, ואף הארזים היו רואים להיגנז ולא גנזו. דאמר רב חנינא, לא העולם היה ראוי להשתמש בארזים, אלא לא נבראו אלא בשביל המשכן או בשביל בית המקדש. ושוב אנחנו שואלים את אותה שאלה על רב חנינא. לא טוב, אל תברא, טוב, אל תגנוז. ארזי הלבנון, עצי השיטה, זה לא הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא רוצה לגנוז. יש גם דברים שהקדוש ברוך הוא גנז בפועל, לא רק רצה ובגלל בית המקדש לא עשה. יש דברים שהקדוש ברוך הוא גנז. אמר רב יהודה בר סימון, האור שברא הקדוש ברוך הוא ביום הראשון, לא השמש, האור, השם ברא אור שמתחילת העולם ועד סופו. אדם צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו. כיוון שנסתכל הקדוש ברוך הוא בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה שמעשיהן מקולקלים, עמד וגנז מהם, שנאמר, וימנע מרשעים אורם, ולמי גנזו? לצדיקים לעתיד לבוא. אז פה זה לא רק כמו ארזי הלבנון, עצי השיטה, שהשם רוצה לגנוז ולא גונז. פה מדובר על משהו שהשם גנז בפועל. השם ברא ביום הראשון אור, אור רוחני, שאפשר לראות בו מתחילת העולם ועד סופו, והוא גנז אותו. ואנחנו שואלים ומתפלאים, אם זה טוב, אל תגנוז, אם זה לא טוב, אל תברא. אלא המדרש נותן לנו איזה סיבה. כיוון שיסתכל בדור אנוש ובדור המבול ובדור הפלגה, שמעשיהם מקולקלים. יסוד היסודות במחשבת ישראל, שיש לאדם בחירה חופשית. וכל מה שהשם נותן בעולם, האדם יכול לקחת את זה לטוב, והאדם יכול לקחת את זה לרע. השם ברא את האור, בגלל שהצדיקים יכולים להשתמש בו לטובה מאוד. זה יעזור להם להרגיש את החלק אלוק הממן שקיים אצלם. זה יעזור להם לעבודת השם. אבל דור המבול, דור אנוש, דור הפלגה, השתמשו באותו דבר לרעה. בגלל הבחירה החופשית. לכן הקדוש ברוך הוא גונז את הדבר. לא משתמש בדבר. למה הוא ברא? כי יש בחירה חופשית. אם כולם היו משתמשים לטובה, זה היה טוב מאוד. מכיוון שהמציאות היא לא כזאת, אז הבריאה היא לפי האידיאל. הגניזה היא לפי המציאות. ומכיוון שבמציאות משתמשים בזה לרעה, לכן הקדוש ברוך הוא גונז את הדבר. יש לנו כמה דוגמאות שאנחנו מכירים כך. בית המקדש. בית המקדש באידיאל הוא מקום כפרה. הוא מקום שאדם יבוא, יבין את חטאיו ויעשה שינוי דרך. הוא רוצה ללכת לכיוון חדש, למהות חדשה. מה אומר הנביא? למה רוב זבחיכם יאמר השם? אנשים לקחו את בית המקדש ועשו איתו בדיוק הפוך. במקום שזה יהווה שינוי דרך, זה נהפך להיות השקטת מצפון. אני עושה עבירות, נכנס, עבירות נמחקות, יכול להתחיל עבירות מחדש. אותו דבר, אותו בית מקדש, יכול להיות התעלות ויכול להיות ירידה גדולה. וכשהקדוש ברוך הוא רואה שזה ירידה גדולה, הוא הורס את בית המקדש, הוא גונז את בית המקדש. הרב קוק מדבר בחזון הצמחונות. למה אחרי נוח התירו פתאום לאכול בשר? אומר הרב קוק, זה לא מוסרי לאכול בשר. מה פתאום שתערוג בהמה רק כדי בגלל תאווה שלך? אבל מה קרה בדור המבול? אנשים עשו דברים נוראים. גנבו אחד לשני, חמסו, התנהגו נורא בבן אדם לחברו. וכשהם רצו בלילה להשקיט את המצפון שלהם, אז הם לקחו את אותו דבר ואמרו, אנחנו בסדר גמור, עובדה שאנחנו לא אוכלים בהמות. אז האיסור לא לאכול בהמות, במקום שיעדן את האדם, ירומם את האדם, נהפך להיות השקטת מצפון, וגרם לכך שהם יעשו דברים נוראים. זו, לכן הקדוש ברוך הוא גנז את האיסור הזה, והתיר את האיסור הזה, כדי שהם יצטרכו להתמודד עם האמת האמיתית. אז מתי קיים גניזה? כשהדבר עצמו הוא טוב, והוא יכול להוות מצב שהאדם מתרומם בעבודת השם, אבל הציבור לוקח אותו לרע. וכשהציבור לוקח אותו לרע, אז הקדוש ברוך הוא גונז את האדם. דבר. עד לעתיד לבוא, לצדיקים, אז יהיה להם את הדבר עצמו. זה בית המקדש, זה איסור אכילת בהמות, זה האור הגנוז, האור שהשם ברא ביום הראשון. לאור הרעיון הזה, בואו נבין עכשיו את הגניזה שהייתה צריכה להיות לארזי הלבנון, הגניזה שהייתה צריכה להיות לעצי השיטים, במה הציבור ישתמש בזה רע, ולמה השם רוצה לגנוז את זה, ומה התיקון בעובדה שהם הולכים לבית המקדש. אומר המדרש שמות רבה, ויש בצלאל את הארון עצי שיטים, הדה הוא דכתיב כי יעלה ארוכה לך, אין מידותיו של הקדוש ברוך הוא כמידת בשר ודם. מידת בשר ודם הוא מכה באזמיל ומרפא ברטייה. אתה מכה בברזל ואתה מרפא בתחבושת. אבל הקדוש ברוך הוא במה שהוא מכה ומרפא, ישראל חטאו בשיטים, שנאמר וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב, ונרפאו בשיטים, שנאמר ויעש בצלל את הארון עצי שיטים. הקדוש ברוך הוא מרפא באותו דבר שיש את החטא. ארזי הלבנון עצי השיטים נבראו בעולם כדי שאדם יגיד מה רבו מעשיך השם, כדי שאדם יתפעל, כמו שהרמב״ם כותב שאפשר לדעת את השם דרך האוקיינוס, דרך ההרים, דרך הנוף, להבין שהכל זה בריאה של השם, וכל פעם שאתה רואה דבר כזה, אתה רואה נוף נהדר, אתה צריך להתרומם, וואו, קדוש ברוך הוא, איזה כוח. זו הייתה המטרה של הבריאה של עצי ארזי הלבנון ועצי השיטים. אדם רואה עץ גבוה אדיר, הוא מתפעל, הוא אומר מה רבו מעשיך השם. מה קרה בפועל? בנות מואב רוצים להתחיל עם עם ישראל, לוקחים אותם למעיין בשיטים שמסביבו יש הכל עצי שיטים, ארזי הלבנון, נוף מאוד מאוד פסטורלי, יש מעיינות, אומר המדרש, שמגדלים גיבורים, יש מעיינות שמגדלים חלשים, יש מעיינות שמגדלים נעים, ויש מכוערים ויש צנועים, ומעיין שיטים של זנות היה. אז הנוף היה מרכיב אחד שגרם לעם ישראל לחטוא. כמובן לא המרכיב המרכזי. המרכיב המרכזי, הפיתוי של נשות בנות מואב, כמו שמופיע במדרשים, איך הם עשו את זה. אבל זה היה מרכיב מסוים. והקדוש ברוך הוא יודע שהעצים האלה יגרמו לזנות, יגרמו לקלקול, בגלל הבחירה החופשית. לכן הוא רוצה לגנוז את העצים האלה. אתם שומעים רבותיי? שווה לגנוז את כל העצים, למרות שהמרכיב בחטא הוא רק 10%. לכן הקדוש ברוך הוא רוצה לגנוז את הדבר. תכף נראה למה בסוף הוא לא גנז. אז יש שאלה לגבי סינון פלאפון. אם הקדוש ברוך הוא מסנן, גונז, מחביא, רק בשביל דבר משהו שהוא רק 10% בתוך החטא. רק הנוף מסביב, אבל זה לא העיקר. הדבר שיכול לגרום לנו לחטא ממש, וכולו בתוך זה, יש שאלה לגבי סינון הפלאפון? לגבי סינון אינטרנט? כותב הרמב״ם, אין לך דבר בכל התורה כולה שהוא קשה לרוב העם לפרוש, אלא מן העריות. בשעה שנצטוו לכך, בחו וקיבלה מצווה זו בתרעומת ובכייה. לפיכך ראוי לו לאדם לקוף יצרו בדבר זה ביותר, ולהרגיל עצמו בקדושה יתרה. אז למה הקדוש ברוך הוא גונז אם זה רק 10% מהחטא? כי בדבר הזה הולכים בקדושה יתרה. ממה נובע החטא? החטא נובע מחוסר התבטלות לבורא. יש לך יצר? אתה לא מצליח לכבוש אותו, להתבטל לבורא, ואז אתה נשאב אחריו. מה כל המהות של בית המקדש? ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. מסבירים המפרשים, מצד אחד יש פה חיוב, ויקחו לי תרומה, ומצד שני זה נדבה. איך זה שני הדברים הולכים יחד? אומרים המפרשים, הציווי הוא על הכלל. הכלל צריך לבנות בית המקדש. הכלל צריך לתת תרומה. אבל איזה תרומה תיתן? מי ייתן בתוך הכלל? זה רק אלה שנודבים לב. זה רק אלה שזה לא נעשה מצד הציווי, אלא מצד ההתבטלות לבורא. מה זה משכן? מה זה מקדש? אדם נכנס פנימה, רואה 10 ניסים. רואה שכינה. מיד הוא מתבטל לבורא. כל מהות המקדש הוא להתבטלות לבורא. כל חטא שנגרם מיצר הוא חוסר התבטלות לבורא. לכן התיקון של עצי השיטה, עצי הארזים, זה על ידי שמביאים אותם לבית המקדש. אותם עצים שגרמו שלא תהיה התבטלות, והקדוש ברוך הוא יודע את זה מראש ולכן הוא רוצה לגנוז, אבל בקולוף הוא לא גונז והוא עושה התבטלות על ידי בית המקדש. אני מבקש לדבר פה על שני דברים. מיד נגיע לנקודה השלישית והרביעית, ובארבע הנקודות האלה נגמור. אדם, כן, הרב יהושע דיבר על זה בשיחה בצורה ברורה. חז"ל אמרו אין אפוטרופוס לעריות. זה דורש מאדם התבטלות ולהגיד זהו, אין שאלה. זה מה שחז"ל אמרו, זו המציאות. ולכן הדבר הראשון שחשוב מאוד בנושא הזה, שדווקא בנושא הזה, כמובן גם בנושאים אחרים, אבל פה כמו שהרמב״ם כתב, בקדושה יתרה, אדם חייב להתבטל לבורא ולא ללכת כמובן אחרי יצרו. ודווקא בנושא הזה, בגלל שהרמב״ם אומר כמה הוא קשה וכמה הוא חמור, שם האדם צריך עוד מנגנון ועוד מנגנון ועוד מנגנון, כמו נשק, וכדי שחס ושלום לא תהיה יריעה שלא בכוונה, אז יש עוד מחסום ועוד מחסום ועוד מחסום. קדוש ברוך הוא רוצה לגנוז את ארזי הלבנון, כל לא יהיה עצים, למרות שהם 10% בחטא, בגלל החומרה של הדבר הזה. זה הנקודה הראשונה. לכן יש פה שתי נקודות, התבטלות וההבנה למה דווקא פה, בגלל הקושי, אדם צריך להרחיק עצמו בקדושה יתירה. אומר הרמב״ם, גדולה מזאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב הפנוי מן החוכמה. אדם שעוסק בתורה, זה הפתרון. אדם שנמצא בחוכמה, אין לו צורך לדבר הזה. בואו נלך שלב נוסף ונבין מאיפה הגיעו עצי השיטים האלו. מה פתאום היה לבני ישראל במדבר עצי שיטים? אברהם נוטע אשל בבאר שבע. למה הוא נוטע אשל בבאר שבע? הוא פוגש את מלכי צדק והוא שואל את מלכי צדק, כיצד יצאת מן התיבה? אמר לי, בצדקה שהיינו עושים על הבהמה, על החיה, על העוף. כל תיבת נוח הייתה תיבה של חסד, כל הזמן נותנים אוכל לבהמה, לחיה ולעוף. אומר מלכי צדק, לכן יצאתי. אותו שעה אמר אברהם, אף אני אעשה חסד עם בני אדם. החליט ונטע אשל בבאר שבע. אז כל האשל הזה של באר שבע הוא כולו נעשה בגלל חסד, כדי שיהיה לאנשים, לא בשביל אברהם. מה עושה יעקב כשהוא יורד למצרים? וישא ישראל בכל השלו ויבוא באר שבע. להיכן הלך? אמר רב נחמן שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. אברהם, יעקב כבר צופה את בית המקדש. הוא צופה את זה שיצאו ממצרים וצריכים עצים לבית המקדש. אז הוא עובר דרך האשל והוא חותך את האשל ולוקח משם את עצי השיטה, ארזי הלבנון, את העצים. אומר המדרש, כתיב הבריח התיכון בתוך הקרשים. אמר רב לוי, הבריח התיכון 32 אמה היה בו. ומאיכן מצאו אותו? איך היה קרש של 32 אמה? אלא מלמד שהיו מוצנעים עמהם מאמות יעקב אבינו. הדה הוא דכתיב, וכל אשר נמצא איתו עצי שיטים. לא הימצא איתו כתיב, אלא נמצא איתו. עצי השיטים האלו שגורמים לביטול בבית המקדש, הם נבונים את בית המקדש, הם עצי שיטים של חסד, הם נלקחים מהאשל של אברהם אבינו. חסד כל מהותו הוא התבטלות. אני רואה מה השני צריך, אני נותן לשני, אני לא חושב על עצמי. אברהם נטע את האשל, הוא לא חשב על עצמו, הוא עשה איזה פונדק לאחרים. העצים האלה של חסד הם תיקון, והם רואים להגיע למקדש, שכל מהות המקדש הוא התבטלות של האדם. אנחנו חיים, רבותיי, בשני מישורים. מצד אחד, גדלות האדם. תחדש, תיצור, תעמיק. תביא פשט חדש בסוגיה. ויש לך סתירה ברמב״ם, תרץ אותה. ושמים את האדם בראש. מצד שני, מאוד מאוד חשוב, שבאותו זמן שאנחנו בראש בלימוד, אנחנו נבין שבעבודת השם, חובה עלינו להתבטל לחכמים, להלכה, לבורא. אדם יכול להיות בישיבה והוא חי כל הזמן בתודעה של חידוש והתחדשות ויצירתיות, אבל הוא לא עושה חסד והוא לא מתבטל לשני והוא גם לא מתבטל לבורא והוא גם לא מתבטל להלכה, ואז הוא מגיע למקומות נוראים. אם נדע לתמרן בין שני הדברים, צריך לזכור מה שהרב קוק כותב במוסר אביך, חבר'ה. האדם שלא נותן לשני ולא מתבטא לשני, הוא לא שמח. השם ברא ששמחה באה דרך נתינה ודרך התבטאות לשני. ואנחנו חייבים שפה בבית המדרש יהיה הרבה חסד, הרבה דאגה לשני. השני לא הבין משהו בשיעור, אני אבוא אליו, אני אסביר. לא מתוך גאווה, אלא מתוך רצון. השני לא נמצא בארוחת צהריים, בלי שהוא יבקש, אני אקח לו אוכל. זה יהיה כבר שלא מדין זכין. אנחנו חייבים לפתח רגישות של חסד, של נתינה. אדם שלא מתבטא לחברו, גם לא מתבטא לבורא. לא לחינם אמרו חז"ל שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בבית שיש בו כיבוד הורים. למה הלכו לכיבוד הורים דווקא? למה לא דיברו על שבת? על דברים אחרים? כי כיבוד הורים דורש התבדלות. והקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו איפה שיש התבדלות. אנחנו חייבים להתחנך איך לחיות בסתירה הזאת של מצד אחד, כן, הרב מקלם אמר שלכן יש שני כיסים לאדם. כיס אחד שהוא ירגיש שהוא נזר הבריאה ולכן הוא נברא אחרון, וכיס שני, אמר הרב מקלם, שהוא ירגיש אפילו פשפש קדמך. אנחנו חייבים להרגיש בבת אחת את שני הכיסים, גדלות מוכין, כמו שדיברנו פעם שעברה, ויראה, התבטלות, קטנות מוכין. ורק השילוב בין השניים יביא לדקדוק בהלכה, יחד עם למדנות, יביא לנתינה לשני, יביא לשלמות. יהי רצון שבאמת נזכה לאותו רמב"ם, ונזכה בנושא הזה של שמירת העיניים, שאדם יהיה ריבון על עצמו, לא היצר יכתיב לו ולא החברה ולא החברים. אחד הדברים שצריך ללמוד פה בישיבה, אתה אדון לחייך, ואדם צריך לחיות פה חיים שלכתחילה משהו מאמין. ולכן כותב הרמב״ם בנושא הזה, האדם חייב להרגיל עצמו בקדושה יתרה. יהי רצון שנדע למזג את שני הדברים גם יחד. את שני הכיסים. את הכיס של נזר הבריאה, של הרבי מקלם, ואת הכיס שאפילו פשפש קדמך. ונדע מצד אחד ליצור בלימוד, לחדש, להיות גברא רבא, או מצד שני, לעשות הרבה חסד, להתבטא לבורא, להקפיד על כל קוצו של הלכה מתוך התבטלות, וממילא בזה להגיע לשלימות של האדם.